כן, אנחנו בדף חפתת עמוד ב' בערך 7 שורות מלמעלה למדנו את הקטע הזה, אבל כדי להשלים את הנושא כיחידה אחת. ובכן כפתת עמוד ב' שורה שמינית, 2 נקודות יש שם, חפתת עמוד ב'. כן, אתם רואים שם, אמר רבי שמעון בן לקיש משום לוי סבא. ובכן הנושא, האם ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף או אין שחיטה, רק הסוף הוא הקובע. ונפקמינות, הגמרא תביא כמה נפקמינות בהמשך הסוגיה, מה ההבדל אם מגדירים כך או מגדירים כך. יש כמה נפקמינות. אמר רבי שמעון בן לקיש משום לוי סבא, אינה לשחיטה אלא בסוף. כל שחיטה נחשבת רק בסוף. כלומר, אתה צריך לחתוך רוב סימן אחד או רוב שני סימנים. שהגעת לביצוע, זה נקרא שחיטה. מה שעשית קודם, זה לא נקרא שחיטה. מה היא נפקמינה? עוד מעט נראה. אבל רבי יוחנן אמר, ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. כל החיתוך מההתחלה שאתה מתחיל כבר נחשב שחיטה. אמר רבה, בוא קודם כל נראה איפה לא חולקים. הכל מודים, גם רבי שמעון בן לקיש וגם רבי יוחנן מודים, אפילו בבהמה, לא רק באוף, אחד השחט סימן אחד גוי, עובד כוכבים שחט, וסימן אחד ישראל. אתם שומעים? התחיל הגוי, הגוי לא שייך בשחיטה. מה שהוא עושה זה כמו מעשה קוף, זה לא פועל בהלכות שחיטה. אפילו אם הוא ישחט את שני הסימנים, הבהמה היא טריפה אם גוי שוחט. אז הוא שחט סימן אחד, וסימן השני ישראל שהיא פסולה. למה? שהרי נעשה בה מעשה לטריפה ביד עובד כוכבים. ברגע שהגוי שחט את הסימן האחד, הבהמה נהייתה טריפה.
כן,
וגם אם אין זה נקרא שהעובד כוכבים שחט בשחיטת הסימן הראשון, אבל בכל אופן לא ישראל שחט, זה כאילו קוץ חתך אותו. אז כאן כולם מודים שהשחיטה הזאת פסולה, לא קשור למחלוקת ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. כי את המעשה של השחיטה צריך לעשות יהודי שהוא חייב בדבר, אבל אם סימן אחד עשה גוי זה פסול. אותו דבר מודים בעולת העוף. נזכיר כאן, לגבי עופות במקדש לא שוחטים כי אם מולקים. לא שוחטים כי אם מולקים. והדין הוא עולת העוף תמיד המליקה תהיה מעל חוט הסקרה. עולה, עולה, תמיד זה עולת עוף, עוף תמיד פורח. עולה, עולה, גם לשון עולה, זה הסימן. עולה תמיד צריך לעשות אותה למעלה מחוט הסקרה. במזבח יש קו אדום שחוצה את המזבח לשתיים, 10 אמות, אז יש לנו בקו החמישי יש מין פס אדום שסובב את כל המזבח. ואת עולת העוף צריך לעשות מעל חוט הסקרה. יש שם סובב ששם הוא עומד. ומה הוא עושה? מולק. כמה צריך למלוק בעולת העוף את שני הסימנים, בניגוד לשחיטה של עוף שמספיק סימן אחד. חטאת העוף צריך להיות למטה מחוט הסקרה ומספיק סימן אחד. אם הוא מלק עם הציפורן, לא דרך שחיטה מהצוואר, כי מאחורה זה דינים של עולת העוף. אז הכל מודיעים בעולת העוף נמי, אחד מליק סימן אחד למטה, הוא בעצם צריך לעשות את שני הסימנים של עולת העוף למעלה מחוט הסקרה, והוא מלק את זה למטה סימן אחד. ואחרי זה, תוך כדי הוא עולה למעלה וסימן אחד למעלה, כן? יש לכם את זה? וסימן אחד למעלה, פסולה. ממש אנחנו, מי שאיבד אותנו, אנחנו ברבע הראשון של העמוד, כן? בעולת האופנמי, עוד דבר שאין מחלוקת. כלומר, הנושא שלנו ישנה לתחיתה מתחילה ועד סוף, או אינה, רק הסוף הוא הקובע. והגמרא אומרת, איפה לא חולקים? הדבר הראשון שאמרנו, איכן ששחט גוי אחד סימן אחד. עכשיו הדבר השני, בעולת האופנמי צריך למלוק את שני הסימנים. מה הוא עשה? הוא התחיל למלוק למטה במקום שהוא צריך למלוק למעלה. אחד המליק סימן אחד למטה מחוט הסקרה. וסימן אחד למעלה, והוא עלה, שם הוא עשה כבר מה שהוא צריך. זה פסולה. למה? שהרי עשה במעשה חטאת העוף למטה. הוא עשה מעשה חשוב, שהוא מלק אותו שלא במקומו. נכון שהמעשה השלם בעולת העוף זה שני סימנים, אבל כיוון שמוצאים שסימן אחד יש לו משמעות אצל חטאת העוף, אז אם הוא מלק אותו למטה, זה כבר פוסל. זה נקרא מליקה מושלמת שלא במקום, ולכן הוא פסול. למרות שלעניין עולה זה לא מליקה מושלמת שצריך שני סימנים, מספיק שזה מושלם לגבי חטאת לחשיב ולפסול את העולה. כך אומר רש"י. ולא נחלקו לפי דעה ראשונה, מתי מצאנו את המחלוקת, ישנה לשחיטה מתחילה, או רק הרגע האחרון הוא הקובע, הרגע סיום השחיטה, זאת השחיטה. כל מה שלפני כן זה לא נקרא שחיטה, זה קדם שחיטה נקרא, זה הכנת שחיטה. ולא נחלקו רבי שמעון בשאלה האם ישנה לשחיטה מתחילה בצוף או לא, אלא כגון ששחט סימן אחד, שימו לב, הוא אומר שחט. אנחנו מדברים על מליקות. למה הוא מדבר כאן על השחיטה? כי למדנו במסכת זבחים שיש איסור של שחוטי חוץ. נכון? חייב על זה קראת מי ששוחט בחוץ, מי שעושה מקטיר או שוחט בחוץ, עושה קורבנות בחוץ. אם הוא עושה קורבן של עוף בחוץ, אז גם כן הוא חייב קראת. אבל יש לימוד מיוחד, מתי הוא יתחייב משום שחוטי חוץ בחוץ, דווקא אם הוא ישחט את העופות. למרות שהעופות בפנים צריכים מליקה, כדי שהוא יעבור על שחוטי חוץ, הוא צריך לשחוט אותם. ולכן הגמרא משתמשת בשחחת. ולא נחלקו, אלא כגון, מתי היא המחלוקת ישנה לשחיטה? כגון ששחט סימן אחד של עולת העוף בחוץ, וסימן אחד הוא שחט אותו בפנים. כדין. כאן אפילו הוא מלק נגיד, אבל הוא משתמש את ההמשך, שחט בפנים. למען דאמר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, מחייב. למה? שהרי חלק מהשחיטה הוא עשה בחוץ, והרי שחיטת עוף בחוץ זה גם חייב משום שחוטי חוץ. אז אם אתה מחשיב את השחיטה מההתחלה, את ההתחלה עשית בחוץ. ולמאן דאמר אינה לשחיטה אלא בסוף, לא מחייב, שהרי את הגמר הוא עשה בפנים, אז זה לא שחוטי חוץ. אפילו שחיטה, גם אם יעשה שחיטה, בכל אופן זה כבר לא שחוטי חוץ. אפילו אם יעשה שחיטה, זה לא שחוטי חוץ, זה עוקר. אנחנו לא יכולים לחייב אותו משום שחוטי חוץ, גם אם הוא שוחט בפנים. זה כבר לא, אומנם הקורבן פסול, זה ברור, אבל אין כאן דין של שחוטי חוץ. ולא נחלק, אז הוא אומר, אמר לי רבא בר שימי, מר לא אמר אחי. מי זה, אדוני לא אמר כך. מי זה האדון? זה רבי יוסף, מגמד נראה. שהם נחלקו בסימן אחד. ששחט אותו בפנים, ששחט אותו בחוץ, את הסימן השני בפנים. זה לא המחלוקת. ומנו, מי זה אמר הזה? רבי יוסף. כן? הוא חולק על מה שאמר רבא. שהוא אומר, איחד ששחט סימן אחד בחוץ וסימן אחד בפנים, נעמי כולם עודים שפסול. למה? שהרי עשה במעשה חטאת העוף בחוץ. כמו שראינו, כיוון שמצאנו שסימן אחד יש לו משמעות בעוף, אומנם בחטאת, לא בעולה. אז זה נקרא מעשה חשוב, לכן לא מסתכלים ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, מפני שהמעשה הזה של סימן אחד יש לו משמעות בעניין של עופות. אז כמו שאמרנו קודם, אחד למטה ואחד למעלה, בקשר לשאלה האם כן פסול או לא פסול. ברור שזה פסול, אבל השאלה אם הוא יהיה חייב משום שחיטת חוץ איננה קשורה לשאלה ישנה שחיטה מתחילה ועד סוף. הרי רצינו לתלות את זה בזה, אבל הוא אומר שונה העניין הזה, זה לא נקרא, זה לא נקרא שחיטה מתחילה, זה כאילו עשית מעשה שלם. כיוון שבחטאת העוף מספיק סימן אחד,
אז כולם יסכימו
שהוא חייב קראת, כן. כולם יסכימו. ולא נחלקו, אלא רבי שמעון בן לקיש, רבי יוחנן, בשאלה ישנה לתחילה, שחיטה לתחילה וצוף או לא, אלא כגון ששחט מיעוט מסימנים בחוץ, וגמרו בפנים, שרק הייתה התחלה. אז למען דאמר ישנה לשחיטה מתחילה וצוף מחייב, בגלל שחוטי חוץ. למה? כי הוא התחיל, וזה נחשב כבר בשם שחיטה. אז זה עבודה מחוץ למקדש, הוא חייב. כי הרי הוא קורא לחלק מהשחיטה כבר תהליך שחיטה. ולמען דאמר אינה לשחיטה, אלא בסוף. לא מי חייב. למה הוא לא חייב? שהרי העיקר בסוף זה לא נקרא שחיטה, אז אין כאן שחוטי חוץ. מה טיב רב זעירא? שואלת הגמרא, מה טיב רב זעירא? אנחנו עוברים כאן לפרה אדומה. בשאלה ישנה שחיטה מתחילה ועד סוף או אין שחיטה מתחילה ועד סוף, למצוא את הנפקמינות. אז אנחנו רואים עוד נושא. אנחנו יודעים בשחיטת פרה אדומה, כדי לתאר את מאה מיתים, צריכים לקחת פרה אדומה ולשחוט אותה מחוץ המקדש ולשרוף אותה, מזים מדמה שבע פעמים כנגד שער מזרח, אל מול קודש הקודשים, מבחוץ כמובן הכל, הכל מהר הזיתים. וכל מי שעוסק בתהליך הזה, הוא תמה ובגדיו שעליו נתמאים. מי שעוסק בשריפת הפרה הוא בעזה אדמה. עכשיו בוא נראה כאן שאלה מעניינת בקשר לשאלה האם ישנה לשחיטה מתחילה וצוף או אין. כן? אז אתם יודעים את המושג הזה. כלומר, מה קובע בשחיטה? הרי רגע הסיום, כל עוד שלא עשית רגע סיום זה לא נקרא שחיטה. ואם עשית איזה טעות בשלב הקודם, אז זה לא נקרא שעשית טעות בשחיטה, אלא עוד מעט נראית הנפקמינות. או השחיטה נחשבת כל התהליך, מרגע ששמת את הסכין על צוואר הבהמה, למרות שהגמר יהיה כששחטת רוב שניים בבהמה, אז כל התהליך נקרא שחיטה. אז זה המחלוקת, רבי יוחנן אומר ישנה לשחיטה, ורשי לקיש אומר אינה שחיטה אלא לבסוף. אז באה הגמרא ואומרת, בוא נראה מה קורה בפרה אדומה, מה טיב רב זעירא? יש משנה במסכת פרה אדומה. כל העסוקים בפרה, מתחילה ועד סוף, מתמים את הבגדים שהם לובשים בזמן העבודה. ופוסלים אותה במלאכה אחרת. מה פירוש? אתה צריך שאתה שוחט את הפרה אדומה, אל תשים שמה, תגיד, במכה אחת אני אחתוך גם דלעת. כן? כאילו אתה עושה את הפעולה עם עוד דבר נוסף. ואם הראה בה פסול בשחיטתה, נגיד שחט לא כהוגן, לא לפי ההלכות, כן, כל הפסולים שלמדנו, בין קודם פסולה, גם מי שעבד במלאכה הזאת לפני שנהיה פסול, ובין מי שנגיד תוך כדי שחיטה הוא עשה הגרמה וכדומה, אז כל מי שעבד לפני כן וכל מי שעבד אחר כך אינה מתאמה את הבגדים שלבש. למה? כי אין כאן דין פרה אדומה בכלל, שהרי היא לא הגיעה לכלל שחיטה. ואם הכרה פסול והזעה, שחטת את הפרה כבר בקשרות, קיבלת דם ועשית הזעה של שבע הזעות אל מול המזרח. כן? זאת אומרת, שאתה עומד על הר הזיתים אל מול המערב כמובן, כשאתה עומד מול שער מזרח הר הבית. אז אם כן, אינה מתאמה את הבגדים בהזעתה. כן? אז עכשיו, מה יהיה בהזעתה? אז הוא אומר, קודם פסולה מתאמה את הבגדים, מה שהוא עשה לפני הפסול, אז זה מתאמה את הבגדים. למה? שהרי אם הוא פסל את זה בשלב הזה, אז מה שהיה עד עכשיו זה היה פרה אדומה, זה מתאמה. אבל אחר פסולה אינה מתאמה את הבגדים. למה? כי היא עכשיו כבר נפסלה, מכאן לאבא אין לה דין פרה אדומה, אז היא כבר לא מתאמה, כל עוד שיש לה שם פרה אדומה, היא מתאמה את הבגדים. אז יש כאן הבדל בין השחיטה לבין העניין של הזעה.
איזה פסול יכול להיות
בהזעה? איזה פסול? למשל, אם הוא לא יזע נכון, הוא לא... או שירבב את זה עם משהו אחר, כן? אז הוא אומר, והיא אמרת ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, למה לא תגיד גם בזמן השחיטה, אם אתה טוען שהשחיטה, כל התהליך, מי שאומר שכבר מרגע תחילת השחיטה, זה נקרא שחיטה, עד סיומה, כל התהליך נקרא שחיטה, היא אמרת ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, למה לא תחלק גם כן בשחיטתה, לפלוקנה משחיטתה, היא רבה פסול בשחיטה, קודם, אם באמצע הוא התחיל לשחוט כמו שצריך נשא הגרמה, התחיל לשחוט במקום הנכון, ואחר כך לקראת הסוף הלך, הזיז את הסכין לשטח שאסור לשחוט. כן, למשל, אמרנו, מחוץ הטבעת הגדולה לרוב הדעות, כן? שמה הרי זה מטריף אותו. אז נפלוק נמי בשחיטתה, רבה פסול בשחיטה, קודם פסולה מטעמה בגדים. שהרי אתה טוען שכבר מההתחלה זה נקרא שחיטה. אם זה נקרא שחיטה, כבר יש איזה שם פרה אדומה מההתחלה. אז אתה טיפלת בפרה אדומה, אז הבגדים שעליך הם נטמאים. ולאחר פסולה אינם אתם הבגדים. אבל אם זה יראה אחרי הפסול, כן? ולאחר פסולה אינם אתם הבגדים. אלא מה רואים? שהשחיטה רק הסוף קובע, לכן אין חילוק כזה. לכן אם היא מפסלת באמצע השחיטה, היא לא מתאמה קודם פסולה. כי כל זמן שאין כאן שחיטה, אין כאן פרה אדומה. אמר רבא, מה אתה רוצה להקשות? נתקלקלה, שחיטה כאמרת. שאני אתם, דגלה המילתה למפריעת אליו שחיטה היא כלל. כלומר, יש כלל כזה, נכון? ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, אפשר להגיד, אתה אומר שלא, אבל אל תביא לי ראיה מדבר כזה שבסוף יתברר שזה נפסל. אם זה נפסל, את כבר רטרואקטיבית, זה לא נחשב שחיטה. גם מי שאומר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, כשיש סוף, אבל אם קרה משהו בסוף שקלקל את ההגדרה של שחיטה, אז אין לך שחיטה מההתחלה. אורך אתה אדוני, שהכל יבוא. טוב, אמר רבה, אי קשה לי, אה קשה לי. אם יש לי קושייה בדיוק ההפך, במחלוקת אם ישנה לשחיטה מתחילה לסוף או לא, בין ריש לקיש ובין רבי יוחנן, שהוא אומר שריש לקיש אומר רק בסוף, ורבי יוחנן אומר כל התהליך, קשה לי למי שאומר לריש לקיש שאומר רק בסוף, לא כמו שהקשינו קודם על רבי יוחנן. אמר רבה, אי קשה לי, אה קשה לי. מהמשנה במסכת פרה. למען דאמר אינה לשחיטה אלא לבסוף. מי זה? זה ריש לקיש. אז למה חילקנו רק בפרה שנפסלה בין מלאכות שנעשות קודם שחיטה לבין מלאכות שנעשות לאחר שחיטה? לפלוג בהכשרה דפרה, פרה שלא נפסלה, כגון דשחטוע בתרי גברי. דגברה כמה, אחד התחיל את הסימנים והשני המשיך. אז אם אתה אומר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, אז שניהם נטמאים עם הבגדים שעליהם, נכון? אבל אם אתה אומר ישנה לשחיטה רק בסוף, מתי היא פרה אדומה רק בסוף? אז הראשון לא נטמא, רק השני. אז אם כן, למען דאמר ישנה לבסוף, לפלוג בהכשרה, דפרה גם בפרה שנשחטה כמו שצריך. כגון דשחטוע בתרי גברי, אחד התחיל את הסימני והשני גמר, דגברה כמה לא מתאמה, למען דאמר שרק בסוף, כי זה עדיין שום דבר, זה לא שחיטה. אז אם זה לא שחיטה, בשלב הזה הוא לא נטמא הבגדים שעליו. כדי שיתאמו הבגדים שלה עליו, הוא צריך לעסוק בשחיטת הפרה. זה לא נקרא עוד שחיטה. וגב רבת רע, האדם השני שגמרת, השחיטה הוא מטמא. כן, זה קושה על ריש לקיש, למה הגמרא לא מחלקת גם במקרה כזה, לפי ריש לקיש, אפשר גם בפרה הכשרה, אומרת הגמרא, ולא ראינו שמחלקים כזה. אמר רב יוסף, באה הגמרא ואומרת, תרי גברי בחד זיפרה כמרת, בר מיני דעה הוא, אתה לא יכול להקשות מהמקרה הזה. למה? אסור לשניים לשחוט בימה אחת, דתנינה. ראינו בברייתא למעלה. כתוב, וכי תזבחו זבח שלמים, לרצונכם תזבחו. אז למדו שתי דרשות. תזבח הוא. תזבח, חסר כאן וו הרי, כן? יש כאן שני, במקום שני וווים, יש רק וו אחד. אז תזבח, שלא יהיו שניים שוחטים זבח אחד. מזה לומדים. ותזבחו הוא, שלא יהיה אחד שוחט שני זבחים בבת אחת. אנחנו נראה שיש הבדל בין חולין לקודשים. בחולין אפשר לשחוט שתי בהמות מכה אחת, בתנאי שאתה עושה נכון שלא יהיה דריסה ולא יהיה פגמים אחרים. אבל בקודשים יש לימודים מיוחדים שאי אפשר לשחוט שתי בהמות בבת אחת. אין קיצורי דבר. וכאן הוא מדבר על שני אנשים, אז הוא אומר שלא יהיה אחד שוחט שני זבחים. אז לא, זה הלימוד השני. הלימוד הראשון שלא יהיו אחד שוחט שני זבחים. זה הלימוד הראשון. בבת אחת, תזבחו אותו, משמע יחיד. ואמר רב כהנא, תזבחו כתיב. בביאור מה זה שלא ישחטו שניים, כתוב תזבחו כתיב, בכתיב חסר. אז לכן, מזה לומדים ששניים לא יכולים לשחוט. אמר לאביי, אז, מה בעצם הוא אומר? לא קיים, בגלל ששניים שוחטים. אמר לאביי, מה אתה רוצה להגיד? שלמה לא אמרו מקרה ששני שוחטים בשאלה אם קודם לחלק בין אחד ששחט את ההתחלה ואחד ששחט את הסוף, לדעת ריש לקיש של שחיטה בסוף נחשבת, וחילה ויתמר עלה, אמר רב אבא בר חנה, אמר רב יוחנן, הברייתא הזאת היא בעצם... היא סתם ברייתא, דברי רבי אלעזר ברבי שמעוני, עברנו לדף למד, סתימתא, שהוא הביא הרבה משניות וברייתות, ובלי שם אומרם, אבל חכמים חולקים ואומרים, שניים שוחטים זבח אחד, ואפילו לכתחילה, גם, כן? רש"י אומר, כך קיבל רבי יוחנן במסורת מרבותיו, שחכמים חולקים על הברייתא הזאת. ולפי חכמים חוזרת באמת קושיית רבה, למי שאומר שאינה לשחיטה אלא לבסוף, אז למה המשנה שם לא מחלקת במקרה ששניים שחטו את ההבדל, אם רק בסוף שהראשון לא תמה והשני כן תמה. ועוד הוא מקשה אביי ולרבי אלעזר ברבי שמעון, שהוא באמת סובר, אפילו לרבי אלעזר ברבי שמעון, שהוא אומר ששניים לא יכולים לשחוט. כמו שלמדנו, לפלוג כגון דשחט חד גברה בשני סודרים. אז כאן המפרשים מסבירים מה הפירוש. הוא לא יכול לעשות הפסקה בשחיטה וללבוש סודר כובע או כן, החליף את הבגדים. הוא התחיל לשחוט, תשימו לב, אם ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, אז גם הבגד שהיה בתחילת השחיטה נטמע. וגם הבגד שאחר כך, אם ישנה לשחיטה רק בסוף, אז מה שלבשת קודם, לא נטמע, רק מה שהיה בסוף. הציור שאומרים כאן הראשונים, כגון שמישהו החליף לו את הכובע, הוא עובד בשחיטה, הוא לא עושה הפסקה, שלא יהיה שאייה. יש אפשר לשהות, אבל זה בעיה. אם הוא יתחיל להוריד את, את הסוודר שלו ולבוא סוודר אחר באמצע השחיטה, אתה רואה... אתה... כן. כל... אז מישהו מחליף לו באמצע את הקפלוץ', כן? את הכובע. אז אם אתה אומר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, אז גם הכובע שלבשת אותו בן אדם, גם הכובע שהיה בהתחלה נטמע וגם הכובע שאחר כך. אבל אם אתה אומר שהשחיטה רק בסוף, אז הראשון לא תמה והכובע השני כן תמה, הכובע או הבגד שעליו. אז אם כן, גם לרבי שמעון אלעזר שהוא אומר אין אפשרות ששניים ישחטו, אבל יש אפשרות שאותו אדם יחליף בגדים באמצע, כגון שתיארנו שמישהו מחליף לו תוך כדי. לפלו כגון דשחט חד גברה בשני סודרים, דסודר כמה לפי ריש לקיש לא מתמה, כי השחיטה היא בסוף, וסודר בתרה מתמה, כן? אלא למה לא חילקו במשנה בפרה בין דין שוחד ראשון לשני או סודר ראשון? בפסולה דה פרה כמיירי, שגם פרה שנפסלה, העבודות שלפני הפסול מתמות, שאין הפסול שלאחר שחיטה מבטל את שם הפרה למפרע. אבל בהכשרה, לא כמיירי, שם לא מדברים על פרה אדומה כשרה, הנושא הוא פרה אדומה פסולה, ולכן לא הביאו את זה. טוב, עכשיו הבאנו ניסיון להבין את קושיות על רב יוחנן וריש לקיש במחלוקת האם ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף או לא. עוד פעם, ריש לקיש אומר, הסוף, זה נקרא שחיטה. התהליך איננו שחיטה, זה הכנה לשחיטה. רב יוחנן אומר, לא, לא כן. כל רגע ורגע ממעשה השחיטה זה שחיטה. נפקמינות. אז ראינו אפשרויות של נפקמינות בדוגמאות שנתנו, שהגמרא תרצה אותם, אבל אומרת הגמרא דוגמה. מה טיב רב אידי ברבין? יש דין כזה, לא תשחט על חמץ דם זבחי, ולא ילין חלף חגי עד בוקר. לא תשחט על חמץ דם זבחי, זאת אומרת, שמקריבים קורבן פסח, מתי? בי"ד אחר הצהריים. אם בן אדם יש לו חמץ בבית, אז הוא עובר על... כבר מחצות אסור לו להחזיק חמץ. אמנם אין על זה קרת, אבל רק על אכילה, אבל הוא עובר על הלב של השיית חמץ. אבל אם הוא שוחט קורבן פסח בעוד שבבית שלו, נגיד אחר הצהריים, יש לו חמץ, אז יש כאן לב מיוחד, לא תשחט על חמץ דם זבחי. יפה. עכשיו. כן, בהשיה, בעלי מציין קרי. איך? אכילה, כן. אכילה אחר חצות היא לא, אין בה קרת. באכילה יש הבדל, נכון. עכשיו.
כמו בכיפור, חוץ מהאכילה, כל השאר אין קרת.
כן, נכון, זה לב. על כל פנים, עכשיו ככה. אם אדם שוחט קורבן פסח בעוד שיש לו בבית חמץ, אז חוץ מאשר סתם בן אדם מחזיק חמץ, כבר מחצות אסור לו להחזיק חמץ, משעה שביעית מדאורייתא. אז כאן הוא עובר עליו מיוחד שאסור לך לשחוט קורבן פסח כשיש לך חמץ. מה יהיה אם אדם שוחט קורבן פסח שברח לו ונעלם לו והוא יקריב קורבן אחר, בכל המועד פסח הוא מוצא אותו, והוא שוחט אותו כשיש לו בבית חמץ. אז יש לו בעלי רעב, בעלי מצא, אבל האם גם כאן נגיד שהוא בעצם עובר עליו של בעל לא ישחט החמץ דם זבחי? או, השאלה, מצד אחד, אחרי קורבן, אז הגמרא תדון, ממתי הוא נחשב עוד קורבן פסח? תלוי אם הוא אדם כשר, או אם הוא נטמע, שהוא עובר לפסח שני, יש כאן דיון שלם לנסות למקד את זה. אז נאמר ככה, לצורך הבנת הסוגיה, מי ששוחט באחר חצות בזמן שיש לו קורבן פסח חייב קורבן פסח, עובר על לא ישחט על חמץ דם זבחי. יופי. עכשיו, מה יהיה אם ישחט בחול המועד? על זה יהיה דיון, וכאן נראה את כל...
ומדבר על קורבן פסח. קורבן פסח זה חיודה לדחי חצות.
ואם הוא נטמע, הוא צריך להביא אותו בפסח שני. השאלה, יש כלל כזה, כל קורבן פסח שנשאר ואתה מקריב אותו, הרי הוא שלמים. למדנו את זה במסכת זבחים. השאלה גם כן, האם אוטומטית הוא נהיה שלמים? מה יהיה האדם כזה שהוא נטמע ואומרים לו, יש לך מועד בית בפסח שני? האם גם אז הקורבן הזה נשאר, הופך להיות שלמים אם הוא שחט אותו? בואו נראה את זה בפנים. מה טיב רב אידי ברבין? ובמועד, אם הוא שחט קורבן פסח בתוך הפסח, מה זה במועד? נגיד בכל המועד, לשמו, לשם קורבן פסח, פטור. למה?
אין פסח.
כי זה פסול, אין קורבן פסח רק בי"ד אחר חצות. אז הוא לא עובר על העלב הזה מפני שהשחיטה שלו פסולה. אבל אם שחטו שלו לשמו, אלא לשם שלמים, חייב. אז הוא יהיה חייב, שימו לב, אם הוא שוחט בפסח, בחול המועד, קורבן שהיה מיועד לפסח, הוא קרב, מקריב אותו כשלמים, אז הוא עובר לא תשחט על חמץ דם זבחי. למרות שזה כבר עקר ממנו שם פסח, כי כל קורבן שאתה מקריב בפסח, ואתה מקריב אותו על חמץ שיש לך, אתה עובר על הלב הזה.
זה לא דווקא קורבן פסח.
כן. למה? כי בפוטנציאל הוא פסח. והבינן בא, טעם דשלא לשמו, שבפירוש הוא התכוון לא לשחוט לשם פסח, אלא לשם שלמים. הסתמה, אם הוא הלך ושחט את הקורבן, פתאום הוא מצא את הקורבן פסח שלו, והוא שחט אותו בחול המועד, הוא לא התכוון, לא עשה חשבון, הוא ידע שזה מיועד לקורבן פסח, הוא אומר, מה אני אחזיר אותו הביתה, שחט אותו, נתן לכהן לשחוט, שחט אותו סתם, בלי כוונה אם זה פסח או שלמים, פטור, כן? אז הוא, ומה היא פטור? הרי פסח בשאר ימות השנה שלמים הוא. אז אם הוא לא מפרש שכוונתו לקורבן פסח, אוטומטית הוא הופך להיות שלמים. אז זה קורבן כשר. אז מי ששוחט קורבן כשר בכל המועד כשיש לו חמץ, אז הוא עובר על עליו. שמע מינה, פסח בשאר ימות השנה באי הכירה, כדי שיהפך להיות שלמים, הוא צריך אמירה מפורשת שעכשיו הוא מתכוון להקריב אותו כשלמים. ואמר הבכי בר גמדא, נזרקה מפי חבורה, נזרקה תשובה, אמרו לו, זה לא נכון הראייה הזאת, שפסח בשאר ימות השנה צריך אמירה מפורשת שזה שלמים. ואמרו באמת, פסח בשאר ימות השנה אוטומטית הוא שלמים, לא צריך כאן הכירה. כן? באמת, פסח נזרקה מפי חבורה ואמרו, נזרקה מפי חבורה ואמרו, באמת פסח בשאר ימות השנה לא צריך הכירה, ואחה במה יסקינן, כגון שהיו הבעלים טמאי מתים, הוא הקדיש קורבן פסח, נטמא למת, נטמא למת, מה נותנים לו? מועד ב', מתי זה מועד ב'? י"ד אייר, יופי, עכשיו יש לו קורבן פסח, הוא לא יכול להקריב אותו, אז הוא שומר אותו לפסח שני, ודניתחים פסח שני, דסתמה לשמו קאי, מתי אנחנו אומרים כאן יש לנו דבר סתם קורבן פסח שאדם יקריב, עבד לו קורבן פסח, הלך וקנה עוד גדי והקריב אותו קורבן פסח, בכל המועד הוא מוצא אותו, גמרנו, הוא יצא ידי חובה, הזה אוטומטית יהיה שלמים גם אם לא פירשת במפורש. הבעיה תהיה כשאתה יש לך קורבן פסח ואתה לא יכול להקריב אותו כי נתמת על המת ואתה משאיר אותו לפסח שני. אז בעצם יש איזה שימוש לקורבן פסח שיבוא ביהוד לדייר. אז כאן יש לנו בעיה. ואח הבעיה סקינה, כיון שהיו הבעלים טמאי מתים, דניתחים לפסח שני, דסתמה לשמו קאי. עדיין ראוי הקורבן בעצם להיות לקורבן פסח ביהוד לדייר. אז אם אדם לא אומר במפורש שהוא עושה אותו לשלמים, אז יש לו דין של קורבן פסח. והיהודה בעיה הכירה, רק קורבן כזה צריך כדי להפוך אותו לשלמים, להגיד במפורש שזה לשלמים. אבל סתם קורבן פסח שיצאת ידי חובה, אוטומטית הוא הופך להיות שלמים. האחר, שלא בזמנו נגיד שנאבד והקרבת אחר, לא בעיה הכירה. מי ששוחט סתם בפסח וחמץ ברשותו, אז הוא ילקה עליו, למה? שזה קורבן שלמים כשר. כלומר, אם הוא ישחט את הקורבן פסח הזה, שמיועד לפסח שני, הוא ישחט אותו בחול המועד, ויש לו חמץ בבית, הוא יהיה פטור. למה? כי זה קורבן פסול. למה זה קורבן פסול? כי הקורבן הזה איננו שלמים, ולשחוט קורבן פסח בתז או ביוז נסן, אין לזה שום הכשר. אז עשית מעשה של שחיטה, שפסולה, אז אתה לא עובר על עליו לא תשחט על חמץ, כי זה קורבן פסול. אומרת הגמרא, עכשיו כאן הסוגיה שלנו. עכשיו קשה, היא אמרת בשלמה ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. כן? אז באמת, אם אדם שוחט את קורבן של טמא מת, אז אם כן, ברור למה הוא לא חייב על עליו. כן? למה? כי ברגע שאתה התחלת לשחוט אותו, נגיד התחלת בקנה לעשות סימן, בו ברגע עשית שחיטה פסולה. אז בו ברגע עשית שחיטה פסולה, נכון? כי ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, אז אי אפשר כבר לשחוט אותו לפסח שני, כי הוא כבר בעל מום. אבל באותו רגע עשית כבר מההתחלה, מהחיתוך הראשון, עשית כאן מעשה של שחיטה בקורבן פסח. אז לכן אתה פטור, כי זה קורבן פסול. אבל מי שאומר שהשחיטה נחשבת רק בסוף, ואיפסילם את תחילת שחיטה, אלא היא אמרת אינה שחיטה אלא בסוף, כמה דשחת פורטה התחילה מפסח שני. ברגע שהוא שחט קצת, כבר הוא נדחה מפסח שני, כי הוא כבר בעל מום. אתה עשית שחיטה, ותחילת השחיטה נחשבת שחיטה, אז אתה פסלת אותו מקורבן של פסח, אוטומטית הוא עובר להיות כבר שלמים, אז בו בשנייה שעשית את החיתוך, עדיין הוא קשר. הוא לא נטרף, נגיד שעשית את זה בקנה, ולא בוושת. אז אתה אוטומטית כבר איננו יכול להיות קשר לפסח שני, וממילא הוא הופך להיות שלמים, אלא היא אמרת אינה על שחיטה אלא בסוף, כגון כיוון דשחט בפורטה, שחט קצת, התחלה מפסח שני. למה? כי הוא כבר בעל מום. ואידך כי קשחית, שלמים קשחית, ולכן הוא חייב בקורבן, הוא חייב בלב של לא תשחט על חמץ זב מזבחי. זה מה שהגמרא שואלת, מילא למען דאמר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, מילא למי שאומר שרק בסוף, אז אנחנו באים ואומרים שכשהתחלת לשחוט עוד לא נדחה, זה עוד לא שחיטה, אז לכן אין בו את הלב של ה... את הלב שלא תשרת על חמץ. אבל מי שאומר שנה שחיטה מתחילה ועד סוף, ברגע הראשון שהתחלת לשחוט, זה כבר נדחה לקורבן שלמים, אז צריך להיות לב שלא תשרת על חמץ, כי זה כבר ראוי לשלמים. אמר לי אביי, נאי די תחילי אחר תחילת השחיטה מפסח, אבל מדמי קורבן פסח מי יתחי? הרי כל קורבן בלמום אפשר לבדות אותו. וכי תימה, איך אתה יכול לבדות אותו? הרי באי העמדה והערכה, כדי למכור אותו צריך להעמיד אותו, וקורבן זה אחרי תחילת השחיטה, גמרנו, הוא כבר לא יכול לעמוד. והתנן שחט בה שניים, או רוב שניים, ועדיין מפרקסת, הרי הוא כחיה כל דבריה. אם כן, גם לעניין פדיון הקדש, אפשר לבדות אותו קודם שיגמור שחיטתו. אז אם כן... לא שייך, מה?
מה עושה פה עד
לי
פסח?
הוא יכול, הרי ברגע שהוא פסל אותו, אז הוא רוצה...
יכול לבדות אותו.
יכול לבדות אותו. אז אם הוא יכול לבדות אותו, אז זה כבר לא שלמים. אז זה לא שלמים, אז לכן, אם זה לא שלמים, אז אין כאן חיוב של לא תשחט על חמץ. כלומר, ברגע שזה מיועד כבר יצא מקורבן פסח, הופך להיות פסולי, ואתה יכול לבדות אותו, אז כבר אין עליו חיוב של... נושא של לא תשחט על חמץ. לא, אם אתה שוחט דבר שהוא כשר באותו זמן,
כל קורבן צריך להיות לא בעמוד.
נכון, אבל זה התהליך, זה תהליך מתמשך מההתחלה ועד סוף. אז אם זה קורבן כשר, אז זה התהליך. ברור שאתה שוחט מילימטר ועוד מילימטר ועוד מילימטר. אבל אם אתה שוחט דבר שלא ראוי עכשיו, הרי הקורבן פסח איננו ראוי עכשיו, זה בכל המועד. אתה מתחיל לשחוט אותו, אז... בו ברגע שהתחל, והוא חייב את הקורבן הזה כי הוא תמי מת, הוא רוצה אותו לפסח שני. אז הוא לא ראוי, מאותו רגע הוא כבר לא ראוי. אז הוא כבר לכאורה רצה להגיד, מאותו רגע הוא כבר יכול להיות לשם שלמים. אוטומטית הוא עובר. אז הוא אומר לו, אביי, לא. סוף כל סוף, ברגע שהוא עשה אותו, אז הוא פסל לו, אז זה כמו פסולי המוקדשים. מה שכאן לא כך ברור לי, לכאורה, ממה נשך? או שזה טריפה, אז איך אפשר להמשיך אותו? טוב. כן, טוב. זה צריך עוד בירור, הדבר הזה. כן, בואו נראה כאן עכשיו את הסוגיה הבאה שמדברת השוחט בשניים שלושה מקומות. כן, יש בזה מחלוקת רש"י הראשונים, אנחנו נלך לפי רוב הראשונים. כאן יש ציור. צריך להיות שחיטת רוב הקנה. מה יהיה אם במקום לשחוט, נגיד הקוטר שלו 2 סנטימטר, במקום לשחוט 1.5 סנטימטר, הוא עשה חיתוכים של 3/4 סנטימטר אחד ליד השני. עשה חיתוך של 3/4 ועוד חיתוך של 3/4 מהצד השני, או עוד רבע מהצד השני, עוד רבע מהצד השני. כשאתה מחבר את כל החיתוכים, יש כאן רוב. אבל אין כאן חיתוך אחד של רוב. נראה, רש"י אומר, נדמה לי אחרת קצת. רש"י בסוף העמוד, בשניים שלושה מקומות, שחתך כאן וחזר והתחיל לשחוט למטה או למעלה. יש אומרים, מה? באמת, למה שיעשה? כאן לא שואלים למה, אלא שואלים כדי לדעת את הגבולות. של הכשר השחיטה. ברור ששוחט, אף פעם לא עושה שוחט דבר כזה. לא מחפשים רק דברים, השאלות בגמרא, לא על מקרים שקרו. הם נותנים לך את גבולות ההלכות, כדי שאם יקרה משהו, לפי זה תוכל לשוות. אבל נדמה לי שבשם הגאונים אומרים, מה יהיה אם זה למשל הקנה? הוא שחט כאן, ואחר כך הוא שחט כאן וכאן. לא כמו שתיארנו כאן וכאן וכאן, אלא באותו קו, באותו קו, באותו קוטר, אבל לא ברצף. כן.
כאן וכאן,
יש לו רוב. אז האם בדיוק זה פשט יותר לדעתי יותר קרוב, אבל טוב, בואו נראה את הגמרא. אמר רב יהודה אמר רב, השוחט בשניים ושלושה מקומות, כן, מיעוט סימן במקום אחד, והתחיל לשחוט במקום אחר, וחזר וחתך רוב סימן למטה מאותו חתך, או למעלה, שחיטתו כשרה. כי אמרית, מי זה אומר את זה רב? כי אמרית, כמי דשמואל, הם רב ושמואל תמיד חלקו, שהבאתי את הפסק הלכה של רב לפני שמואל, אמר לי, לא, בעינן שחיטה מפורעת. מה זה מפורעת? גלויה. מפורעת, הכוונה גלויה. אם אתה עושה חתך אחד, הכל נפתח, אתה רואה. אבל אם אתה עושה לפי שני הפירושים, אז החתך לא נפתח. גם אם אתה אומר, חתכת קצת כאן, וכאן, וכאן.
כאן מקופקע.
כאן מקופקע, אז זה לא נפתח. וצריך שחיטה מפורעת. עוד מעט נראה, מפורעת, יודעים שצריך שחיטה מפורעת. מה זה מפורעת? פתוחה, שכמו שראינו שנפתח, כמו שראינו בסכין מלובנת, אז רואים, הכל נפתח, כל מקום השחיטה, כמו שהסביר לנו הרב לוינגר, שהמתיחה של הראש היא גם עוזרת לפתיחת הדבר הזה. אז אם כן, צריך להיות מפורט, וככה זה לא מפורט, כי אמרית, כמי דשמואל אמר לי, בעינן שחיטה מפורט, מגולה וניכרת וליקה, כיוון שהוא שחתך מיעוט ואחר כך את הרוב, זה לא שחיטה מפורעת, כן? ואף רבי שמעון בן לקיש סבר שבאמת זה פסול, שבעינן שחיטה מפורעת, אמר רבי שמעון בן לקיש, מניין שחיטה שהיא מפורעת, שנאמר חץ שחוט לשונם מרמה דיבר. שחיטה צריכה להיות כמו חץ שפוגע במקום אחד בלבד, ולא כמו שאתה עושה חתך כאן וחתך שם, צריך להיות חיתוך אחד. החץ איננו קופץ ממקום למקום, הוא תופס מקום, הוא חותך אותו. עוד מעט נראה עוד הגדרות של החץ הזה. ולא, כן, כיוון שיש יותר מחתך אחד, הוא מונע את השחיטה, כיוון שכתוב חץ שחוט. אז כיוון שלגבי חץ כתוב הביטוי שחוט מלשון שחיטה, אז זה צריך להיות כמו חץ. כמו שחץ שפוגע איננו עושה חיתוכים מקופקבים, כמו שהגדרת את זה ברחמים. אז כמו שחץ לא עושה ככה, אז ככה גם צריך להיות שחיטה. כי התורה קוראת לזה, התנ"ך קורא לזה חץ שחוט. או.
לא מנטר בכמה מקומות.
כי ברגע שיש יותר מחתך אחד, זה לא נפתח. שואלת הגמרא, מה תברא בי לזהר? שניים אוחזים בסכין ושוחטים. הגמרא מבינה שכל אחד בהתחלה בא ואמינה, כל אחד מחזיק סכין אחר. באים עם שני סכינים, כן? שני אנשים, שניים אוחזים בסכין ושוחטים, לפי אבא מינה, כל אחד עם הסכין שלו. אפילו אם אחד עומד מלמעלה ואחד מלמטה. אחד שוחט לצד הקנה ואחד לצד הריאות. לאחד לצד הפה ואחד לצד הריאות. כן? ואחד מלמטה שחיטתו כשרה. ככה אומר לנו כאן שחיטתו כשרה. אבל באמת לפירוש מה שאמרנו בשם השאילתות, הכוונה אולי באלכסון, כן? שחיטתו כשרה. אבל לריש לקיש ושמואל שהם אומרים שצריך במקום אחד, המאי ועליך שחיטה מפורט, הרי אין כאן שחיטה מפורט, אמר לרב ירמיה, לא מדברים כאן שבאים עם שני סכינים, משנתנו בסכין אחד, ושני בני אדם מחזיקים את הסכין אחד בצד זה, ואחד בצד השני. העמידו את הסכין באלכסון, הכוונה אחד למעלה, אחד למטה, שנגיד אם זה הקנה, אחד עומד כאן, מחזיק את הקצה הזה של הסכין, ואחד כאן, לא עומדים אחד מול השני. כמו מסור. רגע, איך אפשר? כן, מחזיקים. כן, שני צדדים, זה מה שאנחנו מסבירים. הנה, נראה כאן, הוא אומר, בשחיטה זו כי קולמוס. כן. הנה כאן יש לנו את התמונות שלו, אולי נראה איך הוא מציג את הדף למד.
יש משנה בהמשך.
כן, כן, שם המשנה הבאה. או. שם שלושה מקומות. שניים אחר, הנה, כאן הוא נותן דוגמה של תמונה צבעונית. כאן. תמונה צבעונית.
שני קטעים.
שני, כמו שאתם תיארתם, כן?
כן.
זהו. אז בואו נראה רגע. טוב, בסדר. אז אם כן, אומרת הגמרא. באה הגמרא אומרת. מה תברא בי אלעזר? שניים אוחזים בסכין שוחטים. הגמרא מבינה, כל אחד סכין אחר. אפילו אחד מלמעלה ואחד מלמטה, אחד לכיוון הסימנים ליד הפה והשני חותך ליד החזה, שחיטתו כשרה. אבל גם לריש לקיש, גם לשמואל, שהם אומרים צריך שחיטה מפורט, המאי ועליך שחיטה מפורט, אמר לרב ירמיה, לא, מדובר בסכין אחד, שני בני אדם שעומדים, אמר לרב אבא, יאחי, אם מדובר בסכין אחד, היינו דתני, עלה הברייתא משלימה את המשנה, אין חוששים שמא יטרפו זה על זה. אז היא אמרת בשלמה, בשתי סכינים ושני בני אדם שפיר, מה החשש שיטריפו זה על זה? מה עודתי מה לחוש דין מה סמכי הדדי? כל אחד תרי שוט כדרה דבי שוט ואילה חמימה ולה קרירה. כל אחד יגיד, אני לא צריך להתאמץ לשחוט רוב סימן. השני עושה, הוא יעשה את זה. אז מרוב שסומכים אחד על השני, לא יבואו לשחוט כמו צריך. ולא התלמד דרובה. והי, זה לא יבוא לעשות רוב, וזה לא יעשה בסוף רוב. יוצא שבי מטרפה, כמה שלן דין חוששים. אלא היא אמרת בסכין אחד ושני בני אדם, אז אין חוששים שמה יטריפו זה על זה? הרי לא שייך שאחד סומך על השני, שמה ידרוסו זה על זה על בעיה. מה הבעיה כששניים שוחטים בסכין אחד, אחד מפעיל כוח אחד, והשני כוח שני. לא תמיד הלחץ שאני נותן על הסכין. הרי מה הרעיון של שחיטה? שאתה מושך אותו כמו הלוך ושוב, לא על ידי לחץ מלמעלה למטה, אלא על ידי הולכה והובאה. ברגע שאתה נותן לחיצה, זה נקרא דריסה. אז כששניים שוחטים, אז הרגישות שלי והרגישות שלך היא שונה. זה ידוע שקשה יותר לעבוד כששניים, במיוחד עם שני אנשים, כל אחד עם כוח אחר. אז לכן הייתי חושב שיש כאן דריסה, אז היה צריך להגיד, לא חוששים שמא יטרפו זה על זה, שמא ידרסו זה על זה מבעלי, אם באמת אתה אומר שמדובר כאן בסכין. אז אמר לי רב אבין, באמת החשש, תתקן בברייתא, החשש הוא באמת שמא ידרוסו, ותני, אין חוששים שמא ידרוסו זה על זה. מה טיב רב אבין? שחט את הוושת למטה, אם את הוושת, איפה מקום השחיטה? לכל אורך הקנה והוושת, מהלוע של הפה, כמו שראינו את המקום עד הטבעת הגדולה, עד הריאות. כל האזור הזה מותר בשחיטה. עכשיו, שחט את הוושת למטה, הכוונה בקצה הסמוך לריאות, ואת הקנה, הרי יש שני, נגיד בבהמות צריכים לשחוט שני סימנים, קנה ווושת, קנה זה אוויר, וושת זה המקום שעובר האוכל. אז אם כן, הוא שחט את הוושת למטה, ואת הקנה לא באותו מקום, בדרך כלל השחיטה היא באותו משיכה, אתה שוחט את שני הסימנים אחד על השני יושב, אתה שוחט את שני ביחד, אבל הוא שחט את הקנה במקום א', בתחתון, ואת הוושת הוא שחט בעליון, הוא ההפך, כן? ההפך הגמרא, שחט הוושת למטה סמוך לחזה, ואת הקנה למעלה לכיוון הפה, או את הוושת למעלה ואת הקנה למטה, שחיטתו כשרה. למה? אם צריך שחיטה מגולה, רב ושמואל, הם אומרים, שמואל ומי זה עוד שמה? מי אמר את הדבר הזה? שמואל? מי הסכים איתו? ראינו בדף הקודם. גם שמואל, רב שמעון בלקי, שניהם הסכימו שצריך להיות שחיטה מפורט. הרי זה לא מפורט. כי המפורט של גם הקנה וגם הוושת, כאן כאילו, הגמרא מבינה שהמפורט צריכה להיות לכל החיתוך, לא רק של הקנה או של הוושת. זה אבל אפרד, זה מה שהגמרא בהתחלה מבינה. אומרת הגמרא, מה טיב רבה, שחט את הוושת למטה ואת הקנה למעלה, או ההפך, את הוושת למעלה ואת הקנה למטה, שאותו קשרה המאי והליקה, שחיטה מפורט. הוא מוטיב לה, הוא מפרק לה בשחיטה, העשויה, הוא מבין שזה צריך להיות שחיטה מפורט על שני הסימנים. אם צריכים שני
סימנים,
כל אחד לחוד, אבל צריך להיות מפורט ביחד. אז הוא אומר לו, בשחיטה עשויה כקולמוס. התחיל לשחוט למעלה בקנה, וירד בשחיטתו, וחתך את הקנה לרוחבו באלכסון, והמשיך לרדת שרת הוושת עוד. אז היה מין באלכסון כזה, אז לכן זה נקרא מפורט. באמת צריך את שניהם, צריך את פשוט את שניהם. מה? צריך מפורט את שניהם? ככה משמע. מספר את הגמרא. ההוא תורה היה שור שנשחט בשניים ושלושה מקומות בצווארו. כן? אז זה מה שאנחנו דנים כאן. כן? לפי רש"י אמרנו שהוא שחט כמו, כן? אחד אחרי השני, לפי הגאונים ששחט כמו מה שקרה רחמים לזה מקופקף, שחיטה מקופקבת, קצת מהצד, קצת מכאן, כן. אז היה מקרה, שור שחטו אותו בצורה כזאת, על רב יצחק שמואל בר מתה, ושקל משופרי שופרי. הוא לקח את הלשון, את החלקים הטובים ואכל, אומר, זה כושר. אמר לרב זירא, לימדתנו רבינו, שמה, שאפשר לפרש את המשנה, בשני סכינים ושני בני אדם. אז אם כן, אז אתה מלמד אותנו בעצם ששחיטה בשני מקומות מותרת, כי אתה אכלת מזה. ולא צריך, אם כך אפשר לחזור להעמדה הקודמת, לא צריך להעמיד את זה בסכין אחד, כמו שהגמרה העמידה. אתה טוען שאם שוחטים, לא צריכים שחיטה מפורט. אז אם כן, כל העמדה הזאת מיותרת. אמר רב יהודה, אמר רב.
זה איך... התשובה, זה הסוף?
כן, זה סיפור, זה קשור בנפרד. הם אמרו לו שלפי דעתו, לא צריך שחיטה מפורט. אמר רב יהודה, אמר רב. כן? כן, זה כבר דבר חדש, עניין שחלדה. החליד את הסכין בין סימן למסימן ופסקו פסולה. מה פירוש? הוא תקע, נגיד שזה הצוואר של הבהמה. תקע את הסכין.
מתחת האור.
או, יש כמה אפשרויות. או מתחת האור, או לתוך הבשר בין שני הסימנים. הכניס אותה במכה פנימה, בינתיים עוד לא שחט. עכשיו, מה הוא עשה? שחט... נגיד בעוף את הסימן התחתון כמו ששוחטים בצורה כזאת. אבל מה? זה נקרא חלדה, סכין חבוי בתוך הדבר הזה. ועוד מעט נראה דיון מה זה חלדה אם דווקא בצורה כזאת אגרסיבית שזה ממש בתוך הבשר. מה יהיה מתחת לאור כמו ששאלת? מה יהיה אם אני מחביא את הסכין מתחת לסערות, לצמר של הכבש? האם זה גם כן נקרא חלדה? מה יהיה אם אני אפילו לא מחביא את זה בצמר, אלא מתחת למטפחת? האם זה גם חלדה? הולכים מהקל על הכבד. אמר רב יהודה, אמר רב, החליט, מה זה החליט? נעץ את הסכין בין סימן לסימן ופסקו, פסולה. גם בבהמה הוא הוציא את הסכין והמשיך לשחוט, נגיד את הסימן התחתון שזה הוושת, הוא חתך, מתוך התקיעה כלפי מטה, אחר כך הוא יצא עם הסכין ושחט מהצוואר את הסימן השני. פסולה. למה? מפני שזה חלדה. אבל אם מתחת האור, כשרה. למה? מפני שזה לא נקרא חלדה, מתחת לאור זה עדיין לא חבוי. האור הוא לא... מתי פוסל דבר שהוא חלק מהשחיטה, חלק בשר ששייך לשחיטה, יכבט את הסכין בתוכו, זה חלדה. אבל מתחת לאור לא. שואלת הגמרא, מהי כמה שמלן, מה רב יהודה בשם רב משמיע לנו? תנינה, שמה למדנו, או שהחליד את הסכין מתחת השני ופסקו. רבי ישיבה ואומר נבילה, לא רק שהשחיטה פסולה, גם היא נקראת נבילה מתמה. רבי עקיבא אומר, שזה טריפה, זה לא שחיטה כשרה, כי יש כאן חלדה, אבל לא מטמאה. אז רואים שחלדה פוסלת. מה אתה מזכיר לי? אתה המורה, רב, מה אתה אומר לי? אם היא מתניתין, כן? עונה הגמרא ואומרת, יש כאן חידוש. אם היא מתניתין, אבא אמינא, הני מילי, אם הוא פסק מלמטה למעלה, דלא כביד כדר שחיטה. אבל כשהוא נועץ את הסכין פנימה וחותך את התחתון מלמעלה למטה, ומוציא את הסכין ושוחט אחר כך את העליון מהדרך הרגילה, כדאבי דרך שחיטה עם השפיר דמי, כמה שמלן רב יהודה שגם זה חלדה, למרות שאת הסימנים הוא... הרי איך שוחטים את הסימן? את הסימן תמיד שוחטים מלמטה כלפי מעלה. הרי הבהמה הפוכה ושוחטים אותה. ו... החידוש הוא שאפילו כשהוא תקע את הסכין, הוא עשה את השחיטה ככה. את התחתון הוא עשה באמת מלמטה כלפי מעלה, ואחר כך הוציא את הסכין, ואת העליון הוא שחט שחיטה רגילה, גם זה פסול. אומרת הגמרא, למדנו למעלה שתחת האור כשרה. אומרת הגמרא, לא מקובל על הכל. בירב אמרי, אם הוא נועץ את הסכין תחת האור ומחליד, מחביא אותו, ושוחט, אינני יודע מה הדין, האם זה חלדה או לא. האם נפסוק כמו רב יהודה בשם רב שהוא אומר שזה כשר או לא. איבאו לבי רב דאמרי, תחת האור איני יודע. מה יהיה תחת מטלית? זה עוד פחות. זה הצוואר. לא התקע את הסכין בתוך האור וחתך. חתך שחיטה רגילה. נגיד זה הצוואר של העוף. ומלמטה הוא חותך רגיל, אבל הוא מכסה את זה, העוף הוא הפוך. הוא מכסה את היד שלו כמו שמכסים שופה. בזמן שהוא שחט, אז הוא שחט, אחר כך רואים שהכל בסדר. אבל מה, בזמן השחיטה זה לא היה גלוי. האם זה פוסל גם כן, זה חלדה או לא? זה הכי פחות, כי קודם דיברנו תוקע בתוך הבשר, אחר כך דיברנו מתחת לאור. עכשיו הוא מדבר על העניין הזה, אומרת הגמרא, איבאי אליהו, לבי רב שהם אומרים שתחת האור הם לא יודעים מה הדין, מה אתם אומרים על מצב של חלדה עוד פחות מזה, פחות חלדה? תחת מטלית, יש מטלית שכרוכה תחת צוואר הבהמה והוא שוחט תחתיה. האם גם כן נגיד שזה ספק או שזה לא נקרא חלדה? כן? רק סוף כל סוף זה לא מגוף הבהמה. מה יהיה אם נגיד שמטלית היא לא חלק מהבהמה ואין זה חלדה? מה יהיה משהו ביניים? בין האור לבין המטפחת, הצמר. הוא לא תלש את הצמר מצוואר הבהמה ושחט כאשר הצמר מסתיר את הסכין בשעת השחיטה. הוא שחט שחיטה רגילה, אבל אז נגיד הסכין הוא לא גבוה, והוא שחט אותו כאשר זה מתחבא מתחת זה. האם זה נקרא חלדה? תחת צמר הוא מסובך, אי אפשר לראות את השחיטה דרכו. מהו? האם זה נקרא מצד אחד זה כמו אור שמגוף הבהמה, או שהצמר הוא הרבה פחות מזה? אומרת הגמרא, תיקו, כל המקרים האלו, זה לא ודאי טריפה, זה ספק. הגמרא מסיימת, זאת אומרת, תחת האור, תחת מטפחת, תחת הצמר, זה ספק חלדה או לא. באי רב פאפה, אם שחט רוב שני סימנים והחליד במיעוט הסימנים, הוא שחט טוב מאוד. הוא שחט כמו ששוחטים, עשה את הרוב, והחליט במיעוט סימנים. אחר כך, מה הוא עשה? הוא הפסיק את השחיטה, תקע את זה בתוך הבשר וחתך בצורה של החלדה. מה הוא? האם נגיד שבעצם זה קשר? כבר גמר לשחוט, מה אכפת למה שהוא עושה אחר כך? אומרת הגמרא, גם כאן זה תיקו, זה מעניין. הוא התחיל לא בחלדה, לא, לא, ההפך, ההפך, באי רב פאפה החליד במיעוט הסימנים, את הרוב הוא שחט כמו שצריך, אבל את ההחלדה הוא עשה במיעוט הסימנים. אחרי שהוא גמר עשה החלדה. מה? לא, באי רב פאפה. החליט במיעוט סימנים. מה זה במיעוט? הוא התחיל את הרוב בסדר בסוף. זה פלא, כי לכאורה כבר שם.
במיעוט סימנים.
רש"י מסביר ככה. כן. טוב, הלכה. היום יהיה לנו חזן קבוע את דני. כן. טוב, בואו נראה הלכה. אומרת ההלכה, בסדר, איכשהו. אז אני באמת זה פלא, ההערה שלך נכונה. אם שלך, מה אכפת לי מה שעושה אחר כך, שיעשה מה שרוצה.
ההלכה היא שהמנהג הוא למסור את הכל.
כן, בגלל זה דורייתא.
ספק. אבל יש עושה.
אבל באמת, למה הוא עושה כאן? זה פלא. אם כבר עשה את השחיטה, אז מה שהוא עושה אחר כך? קצת פלא. אם אתה מציג את זה כמו שאתה אומר, כן, בדיוק. אם כמו שאתה אומר, אז זה יותר ברור, הספק. כן. אז נגיד את מה שהרעיון, מה יותר ברור אם הוא עשה בהתחלה שחיטה בחלדה את המיעוט סימנים בהתחלה. הוא עשה מיעוט סימנים. אחר כך הוא שחט את הרוב כמו שצריך. ההתחלה הייתה בחלדה. אז נראה כאן את ההלכה. היום אנחנו דף כפתף. כיסוי מפה. שם שהכלי מצרף יסוד או לחמים שבתוכו לשיעור חיוב הפרשת חלה. אמרנו כלי מרכז. כך מפה מכסה יסוד או לחמים מצרפת את מה שבתוכה לשיעור חיוב הפרשת חלה. כאשר מניח, כשאדם מניח את היסוד והלחמים במפה, הוא מניח את המפה גם על היסוד והלחמים מלמעלה, כמו שעושים, אתם זוכרים שהיו קושרים כביסה בצבא או בכל מקום, שמים את זה בתוך סדין וקושרים את הקצוות. אף על פי שבאמצע הם עגולים קצת, המפה מצרפת אותם שיוכלו הפרשת חלה, כמו כלי, כיוון שמהצדדים הם מכוסים, מפה מעל היסוד והלחמים. יש פוסקים שכתבו שכאשר היסוד והלחמים מונחים על משטח, נגיד שולחן, ולא בכלי שיש לו תוך, הוא מניח מפה רק מעליהם, אין המפה מצרפת אותם לשיוך יהיו הפרשת חלה. ולכן כשרוצים לצרפם על ידי מפה, יש להניח את המפה תחתיהם ומעליהם, כמו שתיארנו כאן. נפקמינה למייסה כשאופים מצות, אז לא מפרישים חלה מכל יחידה. אופים את כל המצות, בסוף מפרישים חלה. בדרך כלל, אז איך עושים? שמים מפה כדי שיהיה משהו שמצרף, ואז עוטפים את זה מלמעלה. כבר נתבר לאלה שכאשר היסוד מונחות זו אצל זו, באופן שהן נדבקות ונושכות אחת בחברתה, מצטרפות לשיעור חיור הפרשת חלה. צירוף זה גם באופן שהיסוד אינה מונחות בתוך כלי, ואינה מחוסות מפה. זאת אומרת, יסוד לחות לפני אפייה, מחוברות אחד לשני על ידי הדבקה. המציאות הזאת, אנחנו יודעים שהרבה פעמים שאישה הופעה, היא לא רוצה שזה ידבק, זה נדבק לה. אז אם זה נדבק, זה נחשב יסחן. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.